בשבוע שעבר התחלנו ללמוד את פרק ה'. כל הסיפור של ברית המילה. סגרנו את, את מעבר הירדן, ובעצם ממש את השלבים הראשונים ככה בכניסה. נתן לכולם רגע להיכנס. דיברנו על הקשר, אתם זוכרים, אם אתם זוכרים, דיברנו על הקשר שבין בין הכניסה לארץ לבין היציאה ממצרים. המילה השנית שמלאים שוב, ברור ששנית זה לא את אותם אנשים פעמיים, אלא איזשהו טקס שכבר קורה פעם שנייה. יהושע עצמו, בפסוקים, כאילו בפשט נשמע שיהושע עצמו הוא זה שאמור למול את כל עם ישראל. פרשנים אומרים שזה לא מה שקורה, אבל בפשט אמרנו שנכון, שזה רצון אולי לקשור את יהושע אחרון, כמעט אחרון, יוצאי מצרים. עם תהליך הכניסה לארץ, ודיברנו באופן כללי על שתי הבריתות הללו, ברית המילה וברית הארץ, דרך הבריתות שכבר אנחנו פוגשים אצל אברהם אבינו, דם הפסח ודם המילה והברית על הארץ שהולכים ביחד כל הסיפורים האלו, ברית בין הבתרים, זוכרים? נכון, ברית בין הבתרים שבה מובטח לאברהם אבינו, מובטחת ארץ ישראל שקשורה לפסח, כי בברית בין הבתרים, נכון, מה נאמר לאברהם? כל הסיפור של הירידה למצרים מופיע כבר שם, ואחרי זה באמת יש ברית נוספת, ברית המילה, שבשתיהן מובטחת לאברהם לארץ ישראל. יש קשר בין הדברים האלו לבין הארץ, ורחבנו על זה יותר בפעם הקודמת. בסדר, יאללה, אז בואו נתחיל את ה... אני רוצה לסיים היום את הפרק. אז אנחנו בפרק ה', פסוק י' ג'. ויהי בהיות יהושע ביריחו, וישא עיניו וירא, והנה איש עומד לנגדו, וחרבו שלופה בידו. וילך יהושע אליו, ויאמר לו, עלינו אתה עם לצרינו? ויאמר, לא. כי אני שר צבא אדוני, עתה באתי. ויפול יהושע על פניו ארצה, וישתחו, ויאמר לו, מה אדוני מדבר לעבדו? ויאמר שר צבא אדוני ליהושע, שאל נעלך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, קודש הוא. ויעש יהושע כן. ויריחו סוגרת ומסוגרת מפני בני ישראל, אין יוצא ואין בא. טוב, אז פרשייה קצרה, קצרה, כאילו, על פניו וגם על פניו לכאורה פשוטה, אבל באמת אני חושב שהיא מעוררת הרבה מאוד שאלות. אולי נתחיל סתם, אולי הדברים הכי פשוטים. מה זה ויהי בהיות יהושע ביריחו? מה הכוונה? מה זה? לא, אנחנו לפני הכיבוש, נכון? לא, אז זה לא, זה, אז כבר, חז"ל אומרים שהיא בורה של עיר, כמו העיר, זאת אומרת, ברור שהוא נמצא במרחב של יריחו. חלק מהפרשנים מתייחסים לזה, אולי נעיר על זה בהמשך. מה זה? לא, זה, עכשיו זה המרחב שאנחנו כאילו נערכים אליו, אבל זה מה שהפרק הבא מתחיל. שיריחו סוגרת ומסוגרת, ואז ואמר השם אל יהושע, הרי נתתי בידך את יריחו. זה מה שהנושא הבא.
לבד להתקדם קדימה,
שכל בני ישראל. מעולה, זהו, זאת אומרת, אולי עוד שאלה, זה, מה, יהושע מסתובב שם לבד? למה הוא לבד? עכשיו נגיד הוא מסתובב לבד, בסדר? אתה הולך לבד, ואתה פוגש פתאום מישהו. חרבו שלופה בידו, ואתה לא סגור עם מי שלנו או לא מי שלנו. נכון? אז מה הדבר הכי הגיוני להגיד לו? אתה משלנו, גבר? תגיד לי, אתה משלנו? נכון? איך אתה אומר בצבא? אבל מה זה צהל? צהל? ו? עצור והזדהה, נכון? או משהו, או... או הכיף, או הכיף. כאילו, בסוף אתה אומר, רגע, אנחנו... בוא תעצור רגע, בוא נראה רגע, תן לי... נכון, תמיד זה הרעיון, תן לי לשלוט בסיטואציה. יהושע הולך לקראתו, ולך יהושע אליו. אתה לא הולך אליו, אתה אומר לו, רגע, עצור קודם כל, נכון? בוא תקרא למישהו. טוב, אז עלינו אותה עם לצרינו, והוא אומר, לא, מה התשובה? אז כן או לא? מי שאל אותך כן או לא? מה שאלו אותך? עלינו אותה עם לצרינו. הוא לנו ולצרינו? מה זה לנו ולצרינו? אתה משלנו או מאנשי יריחו נגיד? בסדר, בכלל, עם מי אתה הולך? בסדר? והתשובה של המלאך מה היא? לא. נפלא. למרות שאם הייתי אומר לכם סתם, תגידו מה התשובה שלו, מה הוא מתכוון?
לנו.
לנו, נכון? כי...
סתם
כי אני שר צבא השם, אתה באתי. טוב. לא, נכון. אוקיי, צריך להבין, אז מה הוא רוצה להגיד? בסדר? טוב, אז בכלל צריך להבין מה זה שר צבא השם, מי זה, למה הוא מגיע. עכשיו נגיד יותר מזה. מה הרווחנו בפרשייה הזאת? מה יהושע? יהושע הולך. פוגש שר צבא השם, מה אמר לו שר צבא השם? מה תעשה? מה תעשה? מה אמר לו המלאך? זה... ו... אוקיי, ו... מה היינו מצפים שיקרה? תגידו אתם, אני... זה, צריך לקרות משהו. נכון, יהושע מגיע, רואה את שר צבא השם. אמר לו שר צבא השם, אתה שומע? תנו לי המשך הגיוני, אה? אתה הולך לכיבוש את יריחו, יכול להיות טיפים צבאיים, זה יכול להיות אמירה. השם מלחם לכם ואתם תחרישו, לא יכולים כל מיני דברים. אבל מה הקשר שאל נלחם על רגליך? שמה? אוקיי, ואז מה? שם מי אומר לו את זה? הקדוש ברוך הוא. אז אתה אומר בעצם יש פה פרשייה אחת, האמת היא שגם בחלוקה של הפרשיות, הרי יש פה שתי פרשיות. זה פרשייה, נכון, יש פרשייה, כאילו מתחילה פרשייה חדשה, קורה משהו אחר, יכול להיות שיש קשר ביניהן, אבל עדיין משהו חסר בסיפור הזה. כאילו, אתה פוגע... ממתי אנחנו פוגשים מישהו שיקדים את ההתגלות של הקדוש ברוך הוא למה זה נצרך? חז"ל אומרים, עוד מעט ניגע גם בזה, זה חז"ל אומרים, אני אנסה לראות מה זה אומר כאן. גם הביטוי, אתה באתי, מה זה אתה באתי, מה זה אומר? שזה מה? שלום, נו, מה, למה, כאילו, מה חשבתי? טוב, איך ישוע אגב יודע שזה מלאך? ולכן מה? מי לא משקר? אבל זה יכול להיות, אתה בלופ, נכון? איזה? אתם מצטטים גמרא, שגמרא אומרת, מה? שאם בין מה למה הוא מתלבט? אם זה שד או מלאך. בסדר, אני מתעניין, יש כאן את זה. אז הוא אומר את מכולן שהם לא אומרים שם השם, אבל לפני הסתם, אולי סתם, איך אתה יודע שזה מלאך ולא בן אדם? אתה אומר, אתה אומר כאילו הנחה, אם הגעת לכאן... יכול להיות שזה קשור, נכון. טוב, והדבר האחרונה אולי, איזה סיפור כמובן עומד פה ברקע? מה זה? לא, בפשט, מה? סיפור של משה, הסנה של משה, שאל נעלה לך מעל רגליך, נכון? סיפור מאוד דומה, עם שוני מאוד מפורסם, אני חושב, מה ההבדל? יחיד ורבים. משה רבן אומרים לו, שאל נעליך, ואצל יהושע מה אומרים לו? נעל אחת, כי נעל אחת מעל מה? מה אומרים לו? שאל מה? נעלך מעל? שזה יחיד או רבים? לא, יש רגליך שזה יחיד, ויש רגליך שזה רבים. אז מה הקבל? אז האמת היא בפשט, בסוף בפשט ברור, ברור שמתכוונים שהוא הוריד את הנעליים. בסדר? אולי צריך לשאול את עצמי, אז למה זה כתוב ככה? טוב, האמת שהפרשנים, אומר, רבים מהפרשנים עמדו פה על רבות מהשאלות, יש כאילו, נגיד, אני אקרא לכם קטע מזה, אומר, ראוי לשים לב, על מה בא זה המלאך? כי נמה אמרם שאמש ביטלתם וכולי, זה לא כתוב, וכעת, אם כדעת המפרשים לבשרו, לא בשרו דבר. זאת אומרת, לא יודעת, ניגע בגמרא שהזכרתם על הביטול תמיד של שחר וזה, זאת אומרת, פה בפשעת...
דווקא בפשעת זה שהוא שר צבא, כאילו, יניקים,
הוא בא להצטרף. זאת השאלה. ואז מה קורה, אבל? אבל הוא נעלם אחרי, אנחנו לא פוגשים אותו יותר. טוב, אז הוא אומר, עוד מה העניין הוא דיים של יהושע ביריחו, ועוד, למה הלך יהושע אליו, הוא מסתפק אם לצעריו היה, אם בא לעזור. אז מה שאתם, כאילו כל השאלה שחושבי כבר שאלו אותם פרשנים קדמונים, וגם מה שעניין שאלתו, עלינו אותם לצערנו, וכולי וכולי, טוב. מה זה?
אותו מלאך מבלעם?
האם זה אותו מלאך מבלעם? לא יודע. לא יודע, זה מעניין כאילו לקשור את זה, אני לא יודע. אני לא הולך לקשור את זה לשם, זה מעניין, לא יודע להגיד. טוב, בסדר. אגב, אני אגיד אולי סתם, הערה ככה, אני לא יודע, לא כותבים אותה, אבל אולי, מה הסיבה אולי שיהושע מסתובב לבד? סתם, ברמה הכי פשט. אבל למה לבד? לא, יותר פשוט, נו. מה זה? לא. לא, פשט, איפה, כי מה כולה, מה הבעיה? מה הוא היחיד שלו?
הוא היחיד של הסברית.
הוא היחיד של הסברית מילה. סתם, פשט, יכול להיות... יכול להיות שזה כבר מתחיל גם משם אולי, זאת אומרת, כולם הרי אנחנו אחרי ברית מילה, יש את התקופה, דיברנו, אתם זוכרים, את השיעור הקודם, בין היתר סיימנו גם באמירה שברית המילה שעם ישראל עושים בכניסה לארץ, יש בה גם אלמנט מאוד מפחיד. מה מפחיד? איך נלחם? עברנו את הירדן, כן, זה לא שהיינו בעבר הירדן במקום יותר בטוח, עברנו את הירדן, בסדר, שאנחנו מרגלים וכולם ברור שאנחנו הולכים ללחם עכשיו ביריחו, אנחנו מוכנים כולם, ואז מה אנחנו עושים? ברית מילה. אנחנו מכירים מה קרה, נכון? אנשי כאילו, סיפור של שכם, וזה כאילו, זה לא איזה סיטואציה טובה, זה חלק מהמוכנות של עם ישראל להגיד, לבחור צד. זה דיברנו בשיעור הקודם, נכון? אנחנו הולכים עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו מוכנים לעשות את ברית המילה, אנחנו מאמינים ב... אבל יש פה משהו בזה שיכול להיות סתם ככה בצורה הכי פשוטה. לא, יהושע כן עושה במצרים, הוא מדור יוצא ממצרים. לכן אני אומר... אני אומר סתם, אולי, בצורה פשוטה, אולי הוא הולך לבד, בין היתר, כי כולם עוד, כאילו, והוא זה שכאילו יכול להסתובב שם עוד. טוב. נכון, נכון, נכון. שניהם, באופן עקרוני, לפי זה היחיד שיכול להיות מסתובב איפשהו, יכול ששניהם מסתובבים שם. כן. אבל אני לא הולך להגיד על זה יותר מזה, סתם אני אומר את זה ככה בצורה הכי פשוטה. אני רוצה, אולי ייכנס פה לאיזשהם סוגריים קטנים. הזכרנו כמה פעמים את הפירוש של הרלב"ג בגימל, נכון? אני חושב שחלק מהסיפור זה, חלק מהסיפור פה מהשאלות האלו גורמות לו להסביר פה קצת אחרת. הרלב"ג היה רבי לוי בן גרשום, הוא מהראשונים, חי באזור 1288 עד 1344, כנראה, כך כתוב בפרויקט השו"ת. אחד הדברים, סתם נגיד ככה, דברים מעניינים עליו, הוא בין הספרים העבריים הראשונים שנדפסים, ולכן הרבה פעמים זה מעיד על חשיבותו. כשהתחיל הדפוס, אז הייתה התלבטות איזה ספרים אתה מדפיס ואת מי אתה מדפיס? את הספרים החשובים, בסדר? זה הרבה פעמים גם שאלה מה יצר את מה, יש טענה כתובה על השולחן ערוך, שהוא נדפס וזה בין היתר זה מה שאפשר להפצה שלו בזה, ברמת זה דיון מעניין. הוא היה איש כאילו, לא יודע מה שנקרא, איש אשכולות, כן? פרשן מקרא, אסטרונום, מתמטיקאי, מדען, מהנדס, רופא, דברים שהיו כאילו באמת רק בתקופה הזאת, זאת אומרת, נהיה לי מאז, אני אגיד שבשנים האחרונות לא פרשתי אף אחד שהוא גם פרשן מקרא, גם אסטרונום, גם מתמטיקאי, גם מהנדס, גם רופא, וגם מחשובי הפילוסופים היהודים. אבל יש לו איזושהי תפיסה שחוזרת כמה פעמים, אני כאילו יביא אותו פה ונזכיר גם דברים שהזכרנו אותו. בהתייחסות לנס, אנחנו מכירים שיש גישות שונות. דיברנו בגמרא, אגב הסיפור של מזוזה, דיברנו על סגולות וניסים, אז ראינו את הרמב״ם מצד אחד, זה, אבל אז הוא הולך עוד קיצוני יותר מהרמב״ם בהתנגדות כאילו לניסים, אז הוא אומר ככה: והביא אותי יהושע ביריחו, ראו שתדע שזה העניין היה במראה הנבואה, ויורה על זה מה שכתוב תכף, ויאמר השם אל יהושע. כל זה נבואה, וזה הקדמה לחלק הבא שהקדוש ברוך הוא מדבר על יהושע. למה? כי הוא רחוק ראות המלאך בהקיץ והשתמש החושים על מנהגיהם. זאת אומרת, לא יכול להיות שאדם יפגוש מלאך. בכל מקום שבו אנחנו נספר סיפור כזה, מה נגיד ש... שמה זה היה? שזה נבואה. זאת אומרת, מה זה אומר שזה בנבואה? זה מחזה, חלום כזה יותר, ולא משהו ממשי. אז הוא יצטרך להסתדר שם. אני לא הולך להיכנס לכל הדוגמאות, אני אגיד רק את העיקרון, הוא חוזר, אני... הזכר אותו קצת במעבר הירדן ואמרנו שנדבר עליו, אז אני רוצה טיפה שתכירו את הסיפור הזה. יוצאים נגדו בחריפות פה וזה, אבל זה גם פרשנות קיימת. הנה הרצון באומרו, מה זה ויהי ביות יהושע ביריחו כמו שאלנו? אומר הרלב"ג, מה הכוונה? מחשבתו משוטטת שם. הרי מה זה מחשבתו משוטטת שם? הוא עסוק עכשיו בכיבוש יריחו, והוא חושב איזה, איך יעשה להחריט העם, יושב בה. מפני זה נדמה לו דבר מענייני המלחמה. זאת אומרת, הוא עסוק במחשבות המלחמות, וראה המלאך כאילו חרבו שלופה בידו, ולזאת הסיבה גם כן שאל לו במראה הנבואה, הלנו אותם לצרנו, כמנהג הנלחמים. וענה הוא כי אין העניין כמו שחשב, אבל הוא שר צבא השם, והשר הוא הממונה להשגיח בישראל, באמצעותו יביא השם מטבח נבואה, ואמר לו שיחלוץ נעלו כדי שירגיש בעניין המקום שהוא קודש, ובעניין נבואי אלוקי, לא פועל דמיוני, ואז הוא מגיע לנבואה. זאת אומרת, בעצם מאוד דומה בפשט לכיוון שאוריין אומר שיש פה איזושהי הקדמה, יכול להיות ששורש נשמתך, אולי אתה עושה תיקון היום. משמה, אז כבר כותב עליו הברבנל. כותב עליו הברבנל, אחד נגיד מגדולי הפרשנים. הרלב"ג, הרבה דברים בנס הזה לתת דרכים טבעיים מחוברים לדרך המופת. והוא באמת שב דבר כזב, כי הן לא קצרה יד השם מהושיע, ודברים הטבעיים כולם לפניו כחומר ביד, יוצא לכל אשר יחפוץ יתנו. זאת אומרת, בצורה מאוד מאוד חריפה, הוא כותב את זה גם על נס מעבר הירדן. ככה אז הזכרנו את זה, אם אתם זוכרים. הוא אומר ככה, הנה ראוי שנחקור, אומר הרלב"ג, על נס מעבר הירדן. בסדר? זוכרים נס מעבר הירדן? הירדן פתאום נעצר עמוד של מים, איך הוא יסביר את זה? ראוי שנחקור בכאן, בהיתר ספק. בואו נדון בשאלה ונפתור איזשהו ספק שיש לנו. מה אינו מעט יקרה בזה המופת אשר נזכר פה, וזה כבר, שכבר השרישו זל, כי לא התחדש במופתים דבר חדש. בסדר? כשקורה איזה נס כזה, לא קוראים דברים חדשים. מה קורה? המופת היה לעשות בזולת זמן מורגש, מה שיעשה עוד טבע בזמן ארוך. מה אני מוכן לקבל? שלפעמים קוראים דברים בזמן מאוד מאוד מהיר. לדוגמה, הוא מביא את הדוגמה של המטה שהופך לנחש. אומר הרלב"ג, מה הכוונה המטה הופך לנחש? זה לא שהמטה באמת נהיה נחש, אלא מה קורה? המטה מתחלף בנחש. אפשר להחליף מטה בנחש? אפשר להחליף? להחליף, אפשר להחליף? כן, מה אי אפשר? לעשות את זה כל כך מהר. אז הנס היה שזה קרה מאוד מאוד מהר. זה אני מוכן להגיד, ככה הוא אומר. יש דברים שלא יכולים לקרות. כן, לא יהיה תואר בעשיית דבר מה, שהיה מציאותו סותר עצמו. כאילו תאמר, אולי אחת השאלות הכי מפורסמות, פעם היו מאוד מפורסמות כזה, האם הקדוש ברוך הוא יכול לברור משולש וריבוע, כל מיני כאלו, בסדר? אבן שהוא לא יכול להרים, אז זה מופיע כבר פה. כאילו תאמר, עשיית מרובע, הקוטר שווה לצלעור. וכן, ומשאר דוגמאות כאלה, כאילו, בסדר? וכן, בעניין, וכן היה מטבע המים. זאת אומרת, הטבע של המים זה שהם צריכים ליפול. זה מה שאמור לקרות בירדן. אז מה הוא אומר? יכול להיות שיהיה דבר מונע מהתנועה. מה, אנחנו לא מכירים שיש דבר שמונע מהתנועה? שמשהו לא יכול לזוז פתאום? אפשר שחידי השם ידרך במופת, באוויר סמוך למים הם גשם ספירי אב, מונע המים הירידה. זאת אומרת, ירד גשם ספירי אב, משהו, זאת אומרת, כמו אבנים, אני מדמיין אולי כמו ברד, מאוד איזה, והברד הזה עצר את המים. או אפשר שחידש, או שאז יצירה בשחידש רוח חזק. ידחה המים למקום ההם ולא יניחם לרדת, כמו עניין מקריאת ים סוף. אז האמת היא שכמעט כל מי שזה נכנס בו ככה מאוד, אבל סתם אני אומר, בגישה, זה גישה מעניין, הוא הולך לקצה, ראיתי שהם מביאים, לא, ראיתי זה בויקיפדיה, אני לא יודע אם זה נכון או לא, שמביאים בשם הגרא, שהגרא כותב שלוואי שיהיה מקומו לידו בגן עדן. זה סיפור מעניין, אבל ככה אמרתי, זה פרשן מעניין, שהוא בדרך כלל מופיע באותיות קטנות כאלו, ולא תמיד רואים אותו במקראות גדולות. פה מי שיפתח, שאני רואה שפתאום יש לו כזה ממש אריכות דברים. טוב, אבל אני אומר, בוא נחזור רגע לסיפור שלנו. אז יש פה, פרשנים פה מסבירים מכל מיני כיוונים, המלבים פה גם מרחיב, אפשר לראות אותו דברים יפים. אני רוצה להתייחס לגמרא שזכרתם, מסכת מגילה. אומרת הגמרא, ויהי ביות יהושע ביריחו, וישא עיניו וירא, והנה איש עומד לנגדו, וישתחו. אומרת הגמרא, ואיך יביד אחי? ואמר רבי יהושע בן לוי, אסור לאדם שייתן שלום לחברו בלילה, חיישין אנשי מה? שידעו? ככה הגמרא כותבת, לא שמה הפרדה, תודה. אז שאני אתם דאמר לי, אני שר צבא השם. בסדר? זאת אומרת, כשהוא אמר לו, ודין מה משקר, מה זאת אומרת? אתה אומר לו, בסדר, זה יפה שהוא אמר שאני שר צבא השם, אבל אולי הוא שד וזה הסיפור שלו ומשקר. תשובה, גמירי, מה? זה לא מה פקש שם שמיים לבטלה. הם לא אומרים סתם שם שמיים, לכן יהושע, כשהוא רואה את הדמות, הוא כנראה גם מבין. האמת שעוד כותבים פה, עוד בפרשנים כותבים שברור ליהושע שזה לא דמות רגילה. יכול להיות שזה קשור למה של ישיב, אמר שהעיר סגורה ואני לא מכיר אותך פתאום, מאיפה צצת לי, ואולי זה, אולי יש כמי שאומר שרק יהושע רואה, ואולי זה שהוא צץ לו פתאום, יש כל מיני הסברים פה בפשט, איך ברור ליהושע שזה משהו יותר זה. הגמרא דנה, האם זה שזה דמות רוחנית, לא אומר בהכרח שהיא דמות רוחנית טובה, בסדר? טוב, ואז מגיע דיון מאוד מאוד מוזר. אומר לו המלאך, אמש ביטלתם תמיד של בין הארבעים. זה הקשר שהגמרא מביאה את זה, זה היחס שבין בניית בית המקדש ולימוד תורה, מה עדיף, אז אומר לו, אמש ביטלתם תמיד של בין הארבעים, קורבן תמיד. ועכשיו ביטלתם תלמוד תורה. מה זה עכשיו? בלילה, נכון? אנחנו בלילה, עושים ששמירות וזה, כולם נערכים, עכשיו ביטלתם תלמוד תורה. אמר לו, על איזה מעין באת? אמר לו, אתה באתי. מה זאת אומרת? על לימוד תורה. מיד, ויעל אני יהושע בלילה הוא בתוך העמק, אמר רבי יוחנן מלמד שלן בעומקה של הלכה. אז האמת היא שאין פסוק כזה. מה עושים? הגמרא משלבת פה כמה פסוקים. יש פסוק שאומר, וילך יהושע בלילה הוא בתוך העמק. זה פסוק אחד, ויש פסוק אחר שאומר, וילן יהושע בלילה הוא בתוך העם. בסדר, שני פסוקים שופיעים בפרק ח' בהקשר של סיפור העי. כשנגיע לשם נדבר על, אולי נדבר על זה בזרת השם, אבל הרעיון אומר, רבי יוחנן, למד שאלה, אני מבוקש של הלכה, מה זאת אומרת? הוא לומד תורה כל הלילה. ואמר רשול בר אוני, הגדול תלמוד תורה יותר מהקרבת מדין, שנאמר, אתה באתי. זאת אומרת, הנה, מה שהגמרא שם דנה, מה יותר גדול. אז האמת שהדרשה הזאת היא... מה זה? כן, נכון. אבל אני אומר בכלל, גם בפן הרעיוני, הדרשה הזאת יש בה משהו שמאוד מקלקל. בוא נשאל ככה, בסדר? היא חרדית או דתית לאומית? מה היא? נכון? אתם בלבלים במוח, אתם יושבים פה, הפסוקים הרי מהמערב של העי, בקרב השני בעי, יוצאים למערב, יושבים במערב בלילה, בסדר? בא המלאך, ככה גמרא, כאילו גמרא קושרת את זה לפסוקים שם, ואומרת, אתה לא למדתם תורה, אתם לא לומדים עכשיו תורה. זאת אומרת, פעם באה שאתם יוצאים למערב, אתם, יש פה כאלה שכבר לא יצאו, כנראה, אולי במילואים תצאו, אז מה תעשו? תביאו אתכם גמרא קטנה בכיס, ואז מה תעשו? תשחירו אותה בשמירה, ככה כתוב, לכאורה, איך תקרא אותה אם אין לך אור, איך זה, טוב, אז האמת שזה באמת עוד פעם, זה מאוד רחוק פה מהפשט, בוא נגיד ככה, נשאל אחרת, בסדר? איפה כתוב בספר יהושע, מישהו זוכר, שמישהו לומד תורה? איפה, שמישהו לומד תורה, תיאור, שמישהו לומד תורה, בספר שופטים, שמואל, מלכים, טוב. זה גם שאלה מעניינת. הציור הפשוט, נכון? אנחנו לא מכירים את זה. אז מה שאני אומר, זה כבר לא המצאה שלי. הרד"ק כאן יוצא ממש בחריפות גדולה נגד הדרשה הזאת. אומר הרד"ק, וזה הדרש רחוק. הדרשה של חז"ל זה הדרש רחוק. למה? כי אין שעת המלחמה, שעת תלמוד תורה. שהאמת שכל מי שקצת מכיר את הסיטואציה יודע שזה, בפשט זה הרבה יותר פשוט. זאת אומרת, כאילו ברור שכשאתה מתעסק, אתה מתעסק כאילו, כמו בהרבה דברים, צריך לדעת מה לעשות מתי. כמו פעמים בין אישים חלשים בזה. יש נטייה שכשאתה בישיבה, מה אתה עושה? אתה מתאמן לקראת הצבא ואתה חולם על הצבא, ואז אתה מתגייס, ואז אתה מגלה שזה לא... זה מציע, ואז מה אתה עושה? אתה רק מחכה ללימוד הזה שצריך לאסוף כלים במטווחים, אתה בדיוק מוציא משניות. וצריך לדעת שאין שעת המלחמה שעת תלמוד תורה, וגם אין שעת תלמוד תורה שעת המלחמה. בסדר, צריך לדעת שכל אחד יעשה מה שהוא עושה במקומו, יהיה יותר טוב לכולם. ועוד כי הפסוק ויעלן יהושע, הוא רחוק מזה הפרשה, כי הוא במלחמת העי. בסדר, כמו שאמרנו, הפסוק שממנו כאילו דורשים בו חז"ל, שהמלאך הגיע על זה שביטלו תורה, והתיקון הוא בכלל לא כאן. ועוד כי כותב הדרש הזה טעה בפסוק, ויעלן, כי בית פסוקים הם, ויעלן יהושע, סופו, בתוך העם, כמו שאמרנו, פסוק אחר, וילך יהושע בלילה הוא בתוך העמק. טוב, אז רש"י נגד הגמרא שאומר, למה זה הגיוני שהמלאך בא על, על הסיפור של לימוד תורה? כי זה לילה, ובלילה באופן עקרוני לא נלחמים. בסדר? לא, זאת, תחשבו שבא, לא, בגדול, בעולם העתיק יותר, באמת אין מלחמה, אפילו היום, בסדר? מלחמות בלילה זה דבר יחסית חדש. כאילו היכולת...
יש בשופטים.
נכון, נכון, אבל כל פעם שזה מופיע, כל פעם שזה מופיע, זה מופיע כתכסיס מלחמה, גם אצל יונתן אולי, אני חושב שזה בלילה, גם אצל גדעון זה בלילה, אבל זה באמת יוצר מהומה מטורפת. זאת אומרת, מחנה מדיין ענק לא מצליח להתאושש מ-300 אנשים שמקיפים אותם. למה? כי הלילה יוצר איזשהו אפקט כזה. אני פעם עלי סטארט-אפ רציני, אני רציתי להציע לערבים שעושים הסכם שלא נלחמים בלילה. הרי שני הצדדים אין להם כוח, וכולם מעדיפים הרי לישון. אז בואו נעשה הסכם, כי אנחנו לא... זה אתם... אבל נראה לי שזה לא יעבוד. אבל זה אם... לא, יהושע, אנחנו נפגוש אותו, נגיד, יוצא לקרבות עם אור ראשון. בסדר? זה... לא, שמש בגבעון דום, זה קשור לסיפור אחר. בשמש בגבעון דום, למה יהושע מבקש שמש? כי בלילה... לא, בפשט, כי בלילה אין מלחמה. אתה לא יכול לרדוף בלילה, נגמר את המלחמה, בסדר? אז אומר רש"י, בלילה זה לא זמן מלחמה, אתם צריכים ללמוד תורה. אבל גם זה עדיין, אני אומר עוד פעם, כל מי שקצת מכיר את הסיטואציה, באמת זה לא... נכון, 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 אז עוד נגיע גם לזה. אז בסדר. אז כדי, אולי כדי להבין את זה קצת יותר, אני רוצה רגע להתחיל מהסיפור של אתה באתי. נכון, אמרנו שאני שר צבא השם, אתה באתי. חזל אומרים, מה זה אתה באתי? הרי אתה לא עונה על השאלה, אז מה זה? יש פה איזושהי אמירה מעניינת. באתי עכשיו, זאת אומרת, עכשיו ולא בזמן אחר. היה הזמן שבו כנראה הייתי אמור להגיע, ולא באתי, ועכשיו כן באתי. זה ככה אומרים פה חזל. מה הזמן האחר? אומרים חזל, המלאך אומר לישוע, אני באתי בתקופתו של משה, ומשה לא רצה אותי. ועכשיו אני בא אליך. וישוע, הוא על פנה, מקבל אותו. אז כדי להבין את זה יותר, בואו אולי ננסה לראות איפה המלאך הגיע למשה ומה קרה שם. אז בואו נפתח בספר שמות, פרק למד ב', בסדר? לא, אנחנו לא בעמלק. בעמלק מי שיוצא זה יהושע. פרק למד ב', אנחנו אחרי... אנחנו אחרי חטא העגל. משה רבנו יורד מההר. שני לוחות אבנים בידו, כתובים זה מזה, והוא שומע את כל העם ברעו, ואז הוא שובר את הלוחות, וכל הסיפור הזה. מתחיל שם תהליך תיאור שלם. בסוף כל הסיפור הגדול הזה, ממש בסוף פרק למד ב', אני אקרא פסוק אל עם, עזבים מחורת, ואומר משה אל העם, אתם חטאה גדולה ועתה, אלה אל אדוני אולי החפרה בעד חטאתכם. וישו משה אל אדוני ואומר, אנא, חטאה, מה זה חטאה גדולה, ועשו להם אלוהי זהב, ועתה אם תיסח את עתם. ואם אין, נכן הנה מספרך אשר כתבת, כן, שזה פסוק מאוד מאוד משמעותי. ואומר אדוני אל משה, מי אשר חטא לי, נכן הוא מספרי. ואתה, וכאן מגיע דבר חשוב, ואתה, לך נכה את העם אל אשר דיברתי לך. זאת אומרת, מה תעשה? איפה תיקח אותם? אל ארץ, אנחנו מתקדמים כמו ארץ ישראל. והנה מה? הנה מלאכי ילך לפניך, וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם, ויגוף אדוני את העם על אשר עשו את העגל אשר עשה אהרון. וידבר אדוני אל משה, לך עליהם מזה אתה ועם אשר העלית מארץ מצרים, אל הארץ אשר נשבעתי לאברהם, מצרים וליעקב לאמור לזרעך אתננה. זה פסוק חיובי או שלילי? אז האמת שהוא פסוק מורכב. למה? כי... העלית. חזק כבר אומרים פה, מה זאת אומרת העלית? מה זה, העלית שמיירת, מה אני העליתי אותם? זאת אומרת, כאילו, אל תפנה אותם, אל תפנה, אומר משה, כאילו, הקדוש ברוך הוא, יגידו, אל תצא מהסיפור. זה, תראו, זה היה הפסוק הבא. ושלחתי לפניך מלאך, וגירשתי את הכנעני המורי וחיתי בפריזי וזה וזה, ותלך את זבת חלב ודבש, כי לא אלה בקרבך, כי עם כשעורף אתה, פן החולך בדרך. וישמע עם את הדבר הרע הזה, והתאבלו ולא שטו איש עדיו עליהם. ויאמר אדוני אל משה, אמור אל בני ישראל, אתם עם כשעורף, רגע אחד אלה בקרבך וחיליתיך. ואתה הורד עדיך מעליך ועדה מה עשה לך, והתנצלו את עדיה, משה לקח את האוהל וכו'. וידבר השם אל משה פנים אל פנים. ויאמר משה אל השם, אתם אומרים פסוק י' ב', ויאמר משה אל אדוני, ראה, אתה אומר אליי, אל את העם הזה, ואתה לא יודעת את אשר תשלח עמי, ואתה אמרתי את דעתיך בשם, גם מצאתי חן בעיניי. ואתה, אם לא מצאתי חן בעיניך, הודיעני את דרכיך. וכו'. ויאמר פני אליך ואני חוטי לך, ויאמר אליו, אומר משה לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא נסביר פה את כל הפסוקים, אבל אני רוצה את הנקודה המרכזית. ויאמר אליו, אם אין פניך הולכים, אל תעלנו מזה. זאת אומרת, בעקבות חטא העגל, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, מה אני רוצה לעשות עכשיו? אני רוצה ליצור איזשהו מרחק. מה המטרה של המרחק? קראנו את זה בפסוקים, נכון? שמה? לא לפגוע, נכון? רגע אחד יעלה בקרבך וחיליתיך, ואתה עם כשעורף. הקרבה היא עלולה להיות מאוד מסוכנת, ולכן מציע הקדוש ברוך הוא, יש לי פתרון למצב. אתם צריכים לעלות לארץ ישראל, הבטחנו לכם וזה. חטאתם, אנחנו עכשיו, יחסים מורכבים, ואתם עתידים אולי לחטוא עוד, ואם זה יקרה, אני צריך להיכנס בכם בכל הכוח, מה שנקרא. לכן מה אני מציע? אני אביא לכם מלאך, שעשיתם במקומי. ועל הדבר הזה, משה רבנו נלחם. עכשיו, תראו איך אני יודע שהסיפור לא סתם המלאך. אם נחזור לפרק כף ג', בואו תראו את פרק כף ג', לקראת סוף פרשת משפטים, אנחנו עוד לפני החטאים, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תראו פרק כף ג', פסוק כף. הנה אנוכי, אנחנו בשמות, כן? הנה אנוכי שולח מלאך לפניך, לשמורך בדרך, ולהביאך אל המקום אשר הכינותי, ישמר מפניו, הוא שמע בקולו, אל תמר בו, כי לא יישא לפשעיכם, למה? כי שמי בקרבו. כי אם שמוע תשמע בקולו, ועשית כל אשר אדבר, ואייבתי את אויביך, וצרתי את צורריך, כי ילך מלאכי לפניך. והיא אל האמורי, והחיטי, והפריזי, והכנעני, והחיבי, והיבוסי, והיא חדיב. לא תשתחווה לאלוהים, לא תעבודם, לא תעשה להם כי מעשיהם וכו', ועבדתם את השם אלוקיכם, מאחת לחמך, ממך, אסורות עם החלה. לא תהיה משקלה והכרה בארציך וכו'. הפסוקים פה, בסדר? הם פסוקים מאוד טובים. מבטיח הקדוש ברוך הוא למשה רבנו שמה? שישלח לך משה רבנו מתנגד? מתנגד או לא מתנגד? אז הוא לא מתנגד. למה הוא לא מתנגד? אז באמת יש הבדל בין שני הפרשיות הללו. פרשייה הראשונה אומרת לפני חטא העגל, בסדר? הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אני הולך לשלוח מלאך, שילך אתכם, שיהיה כוח חלוץ או משהו כזה. חז"ל אומרים, רש"י מביא את זה, שכשמי בקרבו, הביטוי, נכון, שראינו פה, אל תמר בו, כי לא יסבר, כשמי בקרבו, אומר רש"י, זה מתת. זאת אומרת, ששמו כשם רבו. זאת אומרת, המלאך שמגיע הוא בעצם מי שהכי יבטא את נוכחות הקדוש ברוך הוא בתוך המחנה. יש עוד דברים שהקדוש ברוך הוא יביא בהמשך, עוד מעט נזכיר אותם. אבל המלאך שמגיע כאן, מגיע ללוות לא כתחליף לקדוש ברוך הוא, אלא כאיזשהו אולי נציג שלו, כמי שהולך בראש המחנה, כמייצג את זה שהקדוש ברוך הוא הולך איתנו. ועם זה אנחנו, על זה אנחנו מאוד מאוד שמחים. כי השם אלוקיך המתהלך בקרב מחנך, מהמחנך הקדוש, אנחנו מכירים את זה, שהקדוש ברוך הוא הולך בקרב המחנה הצבאי, דיברנו על זה גם פעמים קודמות, קצת על קדושת המחנה, דברים שקשורים לסיפור הזה, נכון, בהקשר של ברית המילה, אבל הסיפור פה הוא סיפור מאוד מאוד טוב. בהמשך נגיד, תראה, נמשיך בפרק כ"ג, מפסוק ו', לא תהיה משקלה והעקרה, יש עוד דברים, את אימתי אשלח לפניך. מה זאת אומרת אימתי אשלח לפניך? והמותי את כל העם אשר תבוא בהם. ושלחתי את הצירה לפניך וגרשה וכו'. זאת אומרת, יש כל מיני כוחות שיכולים להגיע לפני עם ישראל. נגיד, במילים שלנו היום, תנו לי אפשרויות, מה זה אימתי, מה זה הצירה אולי? אפשר, מה הכי פשוט ועד, מה זה? אתה שומע? אז אפשר ללכת לרובד הצבאי ולדבר נגיד על אולי סוג של ארטילריה, חיל אוויר, משהו כזה. זאת אומרת, איזשהו כיוון אחד שאפשר לדבר על לחשוב עליו, ואפשר כיוון אחר גם, ללכת בכיוון הטבעי שאומר מחלות, בסדר? מלאריה, ביצות, יתושים. כאילו, יש דברים שיכולים לפגוע, הקדוש ברוך הוא יכול לפגוע גם בצורה טבעית כזאת, זאת אומרת, הצירה הזאת שהולכת כל מיני בעלי חיים, או אפשר לדבר על חיידק, כאילו, דברים שאנחנו, שפה שאנחנו יותר מכירים אותה היום גם, שיכולה לעזור בסדר? אנחנו פגשנו עכשיו מחלה, מגפה, אחרי המון המון שנים שלא היו מגפות בעולם. בסדר? ועוד עברנו אותה יחסית בקלות, ביחס למגפות בעולם. אבל יש בזה בסוף, כאילו, יש לזה השלכה מאוד מאוד גדולה. בסדר? בזמן הקורונה לא היו פה מלחמות גדולות. למה? זה היה בלגן כזה, נכון? כאילו, כולם... יש עסקים אחרים להתעסק, אתה לא זה. אז כל הסיפור הזה שמלאך שמגיע ולכת ראשון, זה מה שאין לנו בעיה איתו. עם מה יש לנו בעיה? כשזה בא להחליף. כשזה בא להחליף את הקדוש ברוך הוא. הסיפור הזה הוא באמת סיפור בעייתי. אנחנו מכירים כמה אפשרויות לאופן שבו הקדוש ברוך הוא יכול לגאול את עם ישראל. במצרים, אומרים זה בהגדה של פסח, נכון? אני ולא מלאך. ביציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא גואל את עם ישראל בצורה ניסית, ישירה, לבד, בסדר? כאילו, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזאת, אני ולא מלאך, אני לא שליח, אני ולא אחר, אני, כל הסיפור שאנחנו חוזרים עליו, עד כדי כך שחשוב לנו שבהגדה של פסח, שמו של משה רבנו לא מוזכר. תלוי קצת בגרסה, בזה אנחנו לא מזכירים אותו. למה? כי אחד ההסברים הוא, אני ולא מלאך. אני, דווקא בגלל הקרבה של משה רבנו לקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים, אולי הדבר שהכי מסמל את הקדוש ברוך הוא ביציאה, ולכן גם, כשמשה רבנו עולה להר סיני ונעלם, אז מיד עושים עגל, כי אין לנו משהו להחזיק אותו. אז זה הסיפור של יציאת מצרים. הנס השלם, הגמור, אבל יש דרך נוספת, והיא דרך שיש איזשהו שיתוף פעולה, שהנס והטבע הולכים ביחד. עם ישראל עובד בפועל, ויחד עם זאת יש סייעתא דשמיא, ויש ניסים, ויש דברים, וזה באמת אולי קצת הסיפור של המלאך שהולך פה איתך ולפניך. זאת אומרת, הצבא של עם ישראל הולך להיכנס, ויחד איתו, מגיעים כוחות רוחניים שעוזרים. אנחנו מכירים את זה גם מסיפורים של מלחמות שלנו היום, בסדר? השילוב הזה שבסוף של טקטיקה ומלחמות וזה, יחד עם סייעתא דשמיא וגם ניסים, כאלו ואחרים, מכירים את זה מהרבה מאוד מהמלחמות שלנו, זה איזשהו שלב שהרבה פעמים מגיע בשלב התבגרותי יותר מאוחר של עם ישראל. אחרי חטא העגל אנחנו מגלים שיש יש אפשרות שלישית, בעייתית, והיא, לא הקדוש ברוך הוא לבד, לא הקדוש ברוך הוא ומלאך, אלא המלאך לבד. ועל זה משה רבנו לא מוכן לקבל, ועל זה הוא יוצא ככה והוא מבקש, וגם עם ישראל, נכון, הם שומעים את הדבר הרע הזה, נכון, זה התיאור שם. וישמע העם את הדבר הרע הזה, והתאבלו, ולא שעתו איש הדיו עליו. זאת אומרת, כאילו, יש תחושה בעם שזה באמת הסיפור פה, הוא סיפור שאנחנו לא מוכנים לקבל אותו. כשאנחנו עכשיו עומדים לפני הכניסה לארץ, אז המלאך הזה יכול לחזור בצורה הטובה שלו, המתוקנת שלו. הרעיון הזה יבוא לידי ביטוי גם בסיפור הנעליים. כשמשה עומד במעמד הסנה, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? שאל, נעליך מעל רגליך. השכינה מתגלה בצורה שלמה, הקדוש ברוך הוא מופיע. כשהקדוש ברוך הוא מופיע, אין מקום לעבודה שלך. יש עוד מקומות שבהם הקדוש ברוך הוא מופיע ואנחנו מורידים נעליים, לדוגמה, בית המקדש. נכון? זאת אומרת, זה כאילו, גם הכהנים שמגיעים, יש משהו, יש איזשהו משהו שאנחנו כאילו, להוריד את הנעליים, זה באמת איזושהי עמידה אחרת. משה רבנו, כשסיפור הסנה, איפה הוא קורה אצל משה רבנו? איפה זה קורה? איפה במדבר? בהר סיני, נכון? אמרו לו, תעבדו את האלוהים על ההר הזה, זאת אומרת, משה רבנו כבר עומד בהר סיני, זה סוג של איזשהו מעמד הר סיני פרטי כזה, לפני היציאה ממצרים, ובהקשר הזה, הקדוש ברוך הוא מופיע בצורה שלמה, וזה גם הולך לבטא את כל יציאת מצרים. כשעם ישראל הולכים לצאת ממצרים, מה יגידו להם על הנעליים, אתם זוכרים אולי? מעולה, ככה תאכלו אותו, נכון? מותניכם חגורים, רגליכם ידכם, נעליכם ורגליכם, חתם אותו בחיפזון, הנעליים יהיו על הרגליים. למה ישראל יוצאים נעליים על הרגליים? אז כאילו, אפשר להגיד שהם יוצאים החוץ על הדרך, אבל אז קצת מגוחך להגיד להם, שימו נעליים. בסדר, אני חושב שהם היו עושים את זה לבד. נכון, אף אחד אמר להם, חולצותכם עליכם. למה? כי הסיפור הוא אחר. ההתכווננות שמה, עם ישראל יוצאים, איך יוצאים עם ישראל? יש תיאור, חמושים עלו בני ישראל. מה זה חמושים? אחד מחמש, אחד מחמישים, נכון? יש פירוש, לא יודע אם שמעתם עליו, פירוש מעניין שאומר, חמושים הכוונה היא? חמושים. זה הפשט, הפשט מה הפשט? הם יוצאים חמושים, הם יוצאים מוכנים למלחמה. מה היה אמור לקרות? עם ישראל אמורים היו להילחם. מתי להילחם במצרים? בים סוף. האמירה, השם ילחם לכם ותנת החרישון, היא אמירה בעייתית. גם שחזרנו, כשאין לנו על מי לסמוך אלא אבינו שבשמיים, משפט כזה שהפך להיות שיר, סטיקר, כל מיני דברים כאלה טובים, כאילו באיזושהי קונוטציה טובה, במקור שלו, בגמרא, הוא משפט מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, המצב הוא כל כך קשה, עד כדי שאין לנו על מי לסמוך אלא אבינו שבשמיים. בסדר? זה הפשט שם. הסיפור הוא הסיפור שאמור היה להיות, זה שעם ישראל היו אמורים להילחם במצרים. אבל זה לא קורה. ולכן הם צריכים להתחיל להקיף את המדבר ולא ללכת דרך ארץ, כל הסיפור של דרך ארץ פלישתים גם וכל הסיפור הזה. כשיהושע עכשיו עומד להיכנס לארץ, מה אומרים לו? זוכרים? מה אומר לו המלאך? שאל נעלך מעל רגליך, נכון? מה הוא בעצם רוצה להגיד לו? חצי אתה חצי אנחנו, מעולה. כשאתה עכשיו הולך להיכנס, תדע לך, בסדר? שאתה מוריד נעל אחת, כי מה שהולך לקרות עכשיו, זה קו התפר שבין ההנהגה הניסית להנהגה הטבעית. אנחנו עומדים עכשיו. עכשיו, הסיפור הזה שהבן לבן, אנחנו חוזרים עליו המון. אתם זוכרים, ממש מתחילת הספר זה איזשהו סיפור שחוזר. דיברנו עליו בהקשר של ההתכוננות לקראת הנסיעה, ושליחת המרגלים, והמעבר הירדן. גם מעבר הירדן, הרי אמרנו שמעבר הירדן הוא מקביל לסיפור של ים סוף, עם הבדל. נכון? מה ההבדל? האם יש שתי קירות או קיר אחד, נכון? אז אולי, אני לא זוכר אם אמרנו את זה או לא, אבל ההסבר נוסף שהוא מתאים לאור מה שאנחנו אומרים עכשיו, דיברנו על הסברים אחרים. בפשט למה יש קיר אחד בירדן? כי זה נער, נכון? ברגע שאתה עוצר אותו, אז אתה יכול שכל השאר יזרום, בים אי אפשר. אבל אולי בצורה מעולה, זאת אומרת, כאילו אומרים, הקדוש ברוך הוא אומר לנו לעם ישראל, בים סוף אתם עוברים בנס גמור. משני הצדדים שלכם יש עמודי מים. בירדן אתם תעברו כשיש רק עמוד אחד, חצי נס וחצי טבע, זה משהו כזה שהולך ביחד. כשהמלאך מגיע ליהושע ואומר לו את הדבר הזה, שאל נעלך מעל רגליך, הוא אומר לו אמירה מאוד משמעותית. מה הוא אומר לו? הוא אומר לו בעצם שני דברים. שאלנו הרי מה הוא אומר, הוא מגיע ולא אומר כלום. תשובה הוא אומר, מה הוא אומר? א', הוא אומר, ומה זה אומר האמירה הזאת? הוא אומר שני דברים. אחד, אני איתך. אני מגיע ואני מצטרף אליך. ויש נעל אחת שאתה מוריד. ושתיים, אתה תעבוד גם לבד. זאת אומרת, המלאך בסוף הסיפור שלנו, מה קורה לו? הוא נעל, אנחנו לא פוגשים אותו יותר. בסדר? אז למה עוזר המפגש הזה? כי יהושע יודע שהמלאך הזה הולך איתו. זאת אומרת, גם אם עכשיו הוא לא, גם אם הוא לא רואה אותך ולא פוגש אותך, כשאני עכשיו אצא למלחמה, בסוף, אני יודע שהמלאך הזה הולך איתי. השיתוף פעולה הזה הוא באמת לא כל כך פשוט, והוא ילווה אותנו לאורך הפרקים, הוא ליווה אותנו ועוד ילווה אותנו, אבל אני רוצה אולי להוסיף איזשהו רובד נוסף, מעניין בהקשר הזה. כשהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, הוא לוקח את אדם הראשון ומניח אותו, איפה? בגן עדן, למה? לעובדה ולשומרה. זה המקום האידיאלי שבו האנושות אמורה להיות. אבל האדם חוטא, ומה שאמור היה לקרות, אנחנו מכירים שמה האדם הראשון צריך לעשות? לאכול מעץ החיים. איך אנחנו יודעים שאמור לאכול מעץ החיים? כי נאמר לו, מכל עץ הגן, אכול תאכל. מעץ הדעת, לא תאכל. אז גם חז"ל אומרים שאחרי שאוכל מעץ החיים, היה צריך לאכול מעץ הדעת. אבל ברור לגמרי שהיה צריך איזשהו שילוב של עץ החיים וגן העדן. בסופו של דבר, האדם מגורש, ובתהליך התיקון העולמי, זאת אומרת, הסיפור של כולם, נגיד אצל המקובלים, נגיד זה נורא נורא חזק, שמה שקורה בעולם כולו זה בעצם תיקון חטא אדם הראשון. זה חוזר גם בפשטנים, זה חוזר, וגם אצל המקובלים, זה סיפור מאוד משמעותי, שכאילו אנחנו חוזרים לתקן, ההבנה היא שחטא אדם הראשון היא בעצם חטא האנושות כולה. זה לא שאיש אחד פעם אחת לא יתאפק, אלא שמשהו בנו כולנו, זאת אומרת, אדם הראשון כאבא של כולנו, שאנחנו כולנו היינו, כאילו כולנו היינו חלק ממנו באיזשהו אופן, שברנו פה איזשהו משהו, ומאז אנחנו עסוקים בתיקון שלו. ולצורך התיקון הזה בעולמי נבחר עם ישראל להיות שליח הציבור של העולם כולו, והמטרה היא שעם ישראל יחזור לגן העדן יחד עם עץ החיים. אז מה זה עץ החיים? אז שלמה המלך כבר אומר לנו, עץ חיים מי? המחזיקים בה. כשעם ישראל יוצא ממצרים, אז מה הוא מקבל? הוא מקבל את התורה, את עץ החיים. ובאמת, שם איזשהו סיטואציה הייתה מאוד מאוד קרובה לתיקון. חזר לנו שאבותינו כשעמדו לפני הר סיני, מה קרה? פסקה, זוהמתם. מה זה זוהמתם? זוהמת הנחש. זאת אומרת, החטא של אדם שאנחנו מתקן. ואז אחרי החטא אומר, אני חטאתי אלוקים, אתם ובני עליון כולכם, אכן, כי אדם תמותון הוא חזל, כי אדם הראשון. יש איזשהו קלקול חזרה של אותו חטא, אבל יש משהו שנשאר, קשר לעץ החיים, התורה בסוף הולכת עם עם ישראל. אחרי הגירוש מגן עדן, הקדוש ברוך הוא מניח בכניסה לגן שני דברים שמונעים מהם להיכנס. מה הם שני הדברים? הקרובים ולעת החרב המתהפכת, נכון? הקרובים ששומרים על עץ החיים מוכרים לנו? בארון הברית. זאת אומרת, יש לנו את התורה, את עץ החיים, ומה יש, מה יש, מה שומר עליו? שני קרובים, נכון? הרמב"ן אומר, וזכרנו את זה היום בבוקר בשיעור בגמרא, שגן עדן, מקום בארץ, ואפשר למצוא אותו, ודיברנו על זה יותר בהרחבה קצת, גם כבר הרבה פעמים הזכרנו את זה שיש, שהתורה נותנת לנו נקודות ציון, את הנערות, את הגיחון ופישון שמזוהים כנילוס, שני האפיקים המרכזיים של הנילוס, והפרט והחידקל בצפון, ואנחנו מבינים שגן עדן נמצא באמצע בין הנערות האלו, שזה מרחב של ארץ ישראל. ארץ ישראל היא גן עדן המקראית. חזקאל אומר, הארץ על הזו הנשמה הייתה כגן עדן. בסדר, מדברים על ארץ ישראל. עם ישראל אמור לשוב לארץ ישראל, לגן עדן, כנציג של האנושות. וזה לא קל, לא קל לחזור. כשעם ישראל מגיע, את מה הוא פוגש? עם החרב, נכון? את אותה עלאת החרב המתהפכת. שעומד, המלאך עומד עם הפנים מזרחה. הפרשנים פה מדייקים, שלמה יהושע מתלבט, עלה נותן לצרנו, כי הוא אומר, נתי המלבים פה אומר, אם המלאך היה משלנו, לאיזה כיוון היה אמור להסתכל? ליריחו. אם הוא מסתכל עליי, זה נראה לי שהוא בא להילחם איתי. ככה אומר המלבים שם. בסדר? זאת אומרת, יש פה, לכן יהושע אומר, מה הולך פה? אתה לנו או לצרנו? אתה נציג שלנו, נציג שלנו, מי אתה? בהקשר שלנו, אני אומר, יש משהו בזה שאת אומרת, האדם הראשון מגורש מזרחה, והקרובים עומדים שם, והמלאך מחכה. ולכן אולי זה חלק מהסיפור שעם ישראל לא נכנס מדרום, אלא ממזרח, כמו יעקב שנכנס ממזרח. זאת אומרת, עוד אנחנו דיברנו על זה שכניסה לארץ ישראל ממזרח. ומה אומר המלאך ליהושע? נחזור עכשיו למדרש של חז"ל. מה אומר המלאך ליהושע, זוכרים? ביטלתם תורה. למה ביטלתם תורה? כי עכשיו, זה לא עכשיו השאלה מה עושים במערב עכשיו שאתה ב, לא יודע איפה, בגבול הצפון, בגבול הצפון, אלא השאלה פה, כשאתה עכשיו נכנס, בכניסה לארץ, אם אתה מבין שהשאלה היא האם אתה נכנס עכשיו לגן העדן עם עץ החיים או בלי עץ החיים, היא מאוד מאוד משמעותית. אסף רב ואסף אחד חזל אומרים, מה? ירדו כרוכים נכון ביחד לעולם, יש קשר ביניהם. עץ החיים ולעת החרב, זה אולי ההופעה הראשונה של הסייפה, כאילו החרב והספר שבאים ביחד, עץ החיים ולעת החרב המתהפכת. בסדר? זה יפגוש אחרי זה בגן עדן, היה חורב, חזל אומרים. מה זה היה חורב? שממנו ירדה חרב לאומות העולם. המלחמה על הארץ, כאילו, אנחנו צריכים להבין, יהושע צריך להבין, עם ישראל צריכים להבין שהמלחמה על הארץ היא המלחמה על הספר. מי שלא מבין שהכניסה עוד עכשיו היא בעצם חלק מן המלחמה על התורה, אז הוא רק יבטל תורה והוא לא יזכה בכלל בארץ. הרגע הזה של הכניסה הוא לא רגע רגיל. זה לא מערב רגיל שאנחנו עכשיו, אלא זה סיפור אחר. אתה צריך להבין בשביל מה נכנסנו. בשביל מה אנחנו נכנסים. המלאך אומר ליהושע, אנחנו עוברים עכשיו להנהגה טבעית, אבל אתה צריך לדעת טוב מאוד על מה המלחמה. בסוף הסיפור הזה של, קצת פתחנו אותם, מי שאם אתם זוכרים, זה השיעור הראשון אולי, של שאלת המוסריות של ספר יהושע, ראינו, אם אתם זוכרים אולי, הבאנו, אני אומר, כאילו היום זה נושא שבמערכת החינוך, בחינוך החילוני, זה מאוד, סיפור מאוד מורכב, איך אתה מלמד ספר יהושע, ספר מלא מלחמות ומלא דם וכזה, ספר לא, מלא כיבוש, כן, כאילו ספר לא פוליטיקלי קורקט, כאילו וזה, ובאמת, אנחנו צריך עוד לתת עוד תשובות, אבל ברמה קודם כל הראשונית, הבסיס, עם ישראל צריכים להבין שהמלחמה פה היא לא מלחמה רגילה. זה לא הבקשה שלנו רק שיהיה לנו מקום, שלא נמות, שלא זה. אנחנו מבקשים כי יש משמעות לסיפור הזה. יש חזרה של האנושות אל גן העדן, אל עץ החיים, והשילוב הזה ביחד אמור לקרות בצורה טובה ונכונה. בעזרת השם, מקווים שזה מופיע בצורה שלמה. במהרה בימינו אמן.